ידידי הרב קצין, בני משפחה, וכשאני אומר את המילה בני משפחה, אני מתכוון גם למשפחה שלי. השנה נתחברתי בקשר של נישואין עם צאצא של הרב מדליה, של הרב הלל מדליה זצ"ל, צאצא שנושא את שם אביו, הרב שמריהו יהודה, שמריהו יהודה לייב, כאן זה שמריהו יהודה אריה, נושא את השם המיוחד הזה. והיות שלא זכיתי אמנם להכיר את הדמות הזו של הרב מדליה, אבל מלכתחילה שמעתי עליו, קראתי עליו, ולפני שנים, כבר לפני שידעתי שאמות בקשר משפחה, רכשתי ספר זיכרון בשם שילו. שילו, ספר זיכרון שהחל כתוכנית של הרב הלל מדליה לכתוב לזכר אביו, והפך להיות זכר לשניים, לאב ולבן. שילו, שמריהו יהודה לייב, וההי מרמזת להלל. ושם בספר, כאשר ביקש ממני הרב קצין לומר כמה מילים וללמוד עמכם כאן היום, בערב מיוחד זה, ביום של לימוד התורה, אז הרהרתי ואמרתי רק רגע, אפתח את הספר זיכרון, ואנסה לראות מכאן נקודה שתחבר אותנו מראש השנה לרב מדליה, ואז ראיתי פשוט את ההספד הראשון שנאמר עליו, הספד של הרב רב חיים שמואלביץ, שהוא מדבר על הרב מדליה. הספד שהוא אמר בלוויה. כותרת ההספד, רחמנה ליבה ביי. וכאן הוא אומר, שכשהיננו ניגשים להעריך גדלותו של אדם, אין לקבוע ערכו לפי מעשיו הגדולים. שכן גם אנשים שבעצמיותם מינם גדולים כל כך, זוכים לפעמים לעשיית מעשים גדולים. לא המעשים מוכיחים על רום דרגתו של האדם, אלא האדם הוא הנותן משקל המעשים. קודם כל כאן פותח הרב רב חיים שמואלביץ ואומר, דעו לכם, אני מסתכל לא על המעשים, אלא אני מסתכל על האישיות. ומה הנקודה המרכזית שאני מחפש באישיות? הוא אומר, במה נמדד האדם? האדם נמדד במידת הלב. וכבר גילה לנו זאת רבן יוחנן בן זכאי, כשפסק כרבי אלעזר בן ערך, כשהמשנה בפרקי אבות מדברת על איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם, חמישה תלמידים של רבן יוחנן בן זכאי, כל אחד נותן ומציע הצעה אחת, אבל רבן יוחנן מסמן את מילותיו של רבי אלעזר בן ערך, ואומר, לב טוב, זו הנקודה המרכזית, שבכלל דבריו דבריכם. ולב טוב הוא אמת מידה לגדלות עצמיותו של האדם. אני לא רגיל לקרוא מבפנים, אבל כאן העדפתי לקרוא את מילותיו של רב חיים שמואלביץ, שהוא אמר מילים במסע הלוויה עיר הקודש ירושלים. והנפטר הדגול, אדם גדול היה. כי בנוסף לגדלותו בתורה ובמעשים טובים, חונן מאת הקדוש ברוך הוא בלב גדול. חד בדרה היה בלב טוב. אנחנו רגילים לדבר על רבנים, גדלות בתורה, מתפעלים מידע, מתפעלים מהעברת המסר, מוצאים נקודות רבות. אבל רב חיים שמואלביץ, ראש ישיבה בפני עצמו, ראש ישיבה בישיבת מיר, ממה הוא מתפעל? מהלב הטוב שהיה לרב הלל מדליה. כל ימי חייו עמל ללא לאות להיטיב עם זולתו, עם הפרט ועם הכלל. ליבו עלה ממש קורבן על מזבח מידת טובו וחסדו. מילים מאוד מופלגות, מאוד גדולות, שרק מלמדות אותי במשהו על האישיות, שבאופן אישי לא זכיתי להכיר, אבל הכותרת של ההספד היא רחמנה ליבה ביי. רחמנה הקדוש ברוך הוא מבקש ואוהב לב. והיות שהכותרת היא לב, ואנחנו מדברים על כוחה של תפילה, אני מבקש לגעת בנקודה מתוך המושג של תפילה, כי הרי עבודתנו הגדולה בימים הללו, כאשר גם אנחנו בני אשכנזי הצטרפנו סוף סוף לבני ספרד, שהם חרוצים ועמלים כבר שלושה שבועות, ארבעה שבועות באמירת סליחות, אנחנו השבוע סוף סוף נזכרנו להגיד קצת, ובכל זאת אתה רואה את כל הצלנים הללו שממהרים למצוא כולה שמופיעה סידור של הרבי מקומרנה שאפשר לומר בשליש הלילה, אז בעשר וחצי כבר אומרים. וכאשר אמרתי לחבר'ה במודיעין, שתדעו לכם, שליש הלילה זה שעון קיץ, אפשר עוד למצוא את הקולה הזו. אבל יש יומיים אחרי, יום, אחרי שבת תשובה, שיש לכם שם את האפשרות לומר בחצות ממש, 11 וחצי בלילה. מיד התחילו לדון איתי שאולי 9 וחצי, אמרתי להם, שני לילות אתם לא יכולים ב-11 וחצי להגיד, אפשר לחשוב שאתם הולכים לישון ב-10. שני לילות אתם לא יכולים להגיד ב-11 וחצי עד 12, 12 ורבע, לבקש סליחות, כאשר בית הכנסת לידכם של בני הדס פרד, ב-5 בבוקר, אם לא ב-12 בלילה, האורות הולכים 40 יום. אמרתי להם, בואו חבר'ה, זה לא נעים לי. בכל זאת, נכון, נולדתי בפולין, אבא שלי בפולין, אבל לא קצת, לפחות יומיים. אז אנחנו אומרים בבוקר, בזמן שאני מפסיד את שיעורו של הרב קצין, הפרשה, כי זה באותו זמן של דף יומי, של שעת בוקר. אבל סליחות, אנחנו רגילים לומר סליחות. צריכים לזכור שצריכים להתפלל, לבקש סליחות. הפיתוי שהולכים לומר סליחות, כדאי אולי גם עליו קצת לשים את הדגש ולהדכן אותו. ביום ראשון של ראש השנה, אנחנו מתחילים בקריאת התורה של אישיות שלכאורה פחות שייכת ליום הזה. זה שאנחנו קוראים על שרה אמנו והשם פקד את שרה, אנחנו מבינים, שרה? הרי שרה נפקדה בראש השנה, בוודאי שמן הראוי לקרוא את מילותיה ועל פקידתה בראש השנה. ביום השני של ראש השנה אנחנו קוראים את עקדת יצחק, בוודאי, משתדלים לתקוע בשופר של איל כדי לזכור את המעשה הגדול הזה של תקיעת שופר של אילו של יצחק, עקדת יצחק לזרוע היום ברחמים תזכור. ביום השני, בהפטרה, אנחנו מזכירים את רחל אמנו. שוב, רחל נפקדה בתהליך הזה. ביום הראשון בהפטרה פותחים ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים, ולומדים על אישה גדולה בשם חנה, אמא של שמואל הנביא. כל הלכות תפילה למדנו בדף היומי רק לפני שבועיים, למדנו את כל הלכות תפילה מהאישה הגדולה הזאת, חנה. אז יש לנו שלוש נשים, שאומרת הגמרא, שנפקדו בחודש תשרי, בראש השנה, שרה, רחל ולאה. מה עושה לנו באמצע? רחל וחנה, רחל וחנה. מה עושה לנו באמצע פה הגר? קוראים עליה קטע שלם. ביום הראשון של ראש השנה אנחנו עסוקים כל כך במי? באותה אישה הגר שהיא הולכת עם ישמעאל למדבר. אז יש מפרשים שאומרים, כן, אתה בכל זאת קורא את באשר הוא שם, שהקדוש ברוך הוא דן את האדם כפי שהוא, אבל נדמה לי שיש כאן לימוד מוסר השכל. דווקא ביום הראשון של ראש השנה, ולכן את רחל, במקום לקרוא אולי ביום הראשון של ראש השנה, מבהשם פקד את שרה עד סוף העקידה, קריאה אחת שמתאימה לראש השנה. וביום השני הייתי קורא אולי על רחל. במקום זה אנחנו מוצאים אצל הנביא ירמיהו איזה פסוק שהיא מוזכרת שם, הכל ברמה נשמע, נהי בחיד אמורים רחל מבקל בניה, הבן יקיר לי אפרים, זכור הזכרנו, תראו איזה הזכורים לרחל. חסרים פסוקים, חסרות פרשיות, אי אפשר לקרוא על רחל ישירות. אנחנו לא קוראים על רחל בתורה, אלא מרחיבים ביום הראשון דווקא על הגר ומזכירים את ישמעאל. ומדוע? הפרשה נפתחת ביום הראשון, והשם פקד את שרה כאשר אמר. אומר רש"י מיד במקום, וו החיבור. וו הזו מחברת לפרשייה שלפניה. מהי וו החיבור? הפרשייה הקודמת מדברת על אבי מלך. אבי מלך לוקח את שרה, הקדוש ברוך הוא מעניש אותו בעונש חמור, ואומר לו, בעצם אתה חייב מיתה, אינך מת על האישה שלקחת, והיא מעולת בעל. אומר אבי מלך, לא ידעתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, אתה לא צדיק גדול. לא ידעת בסדר, אני מבין שלא ידעת. אבל, ואתה, השב אשת האיש, כי נביא הוא ויתפלל בעדך וחיה. תחזיר אותה מיד, ותבקש ממנו, הוא נביא, תפילתו חשובה, תבקש ממנו שיתפלל. למה זה כל כך חשוב שהוא יתפלל? כי אם אינך משיב, דק אם לא תמות אתה בכל אשר לך. ואז אברהם מתפלל, ויתפלל אברהם בעד אבימלך, אשתו, אמהותיו וילדו. מה קרה? כי עצור עצר השם בעד כל רחם לבית אבימלך, על דבר שרה אשת אברהם. והשם פקד את שרה כאשר אמר, ובחיבור מיד מחברת. אומר רש"י, ברגע שאברהם אבינו התפלל על כל רחם לבית אבימלך, הוא זכה להיענות תחילה. למה? כי המתפלל על חברו, והוא צריך לאותו הדבר, הוא נענה תחילה. אברהם התפלל על אבימלך ומשפחתו, אברהם זקוק בעצמו לזכות לישועה הזאת, לזכות שרעייתו שרה תיפקד בבן, והמתפלל על חברו, וגם הוא צריך לאותו הדבר, הוא נענה תחילה. הנה זוכים, עם ישראל זוכה ביצחק אבינו, כי אברהם התפלל על אבימלך. בואו נסכם למה שלמדנו מכאן. אנחנו עומדים בימים הללו בתפילה, כאשר אנחנו מתפללים, כל אחד יסתכל ימין, יסתכל שמאל, יראה את האנשים שניצבים לידו, יתפלל על צורכיהם, והקדוש ברוך הוא יעזור לו. הנה, פשוט מאוד. אז כל אחד יתפלל על חברו, והוא עצמו ייבשע בדרך הזאת. ממשיכה הפרשה ומתארת, אברהם אבינו משלח את ישמעאל, לא ברצון כל כך. הוא באמת אוהב את ישמעאל. כאשר הקדוש ברוך הוא אומר כך, נע את בנך, אז הוא אומר שני בנים לי. את יחידך, שניהם יחידים. אשר אהבת, שניהם אהובים עליי. זה אברהם אומר לקדוש ברוך הוא. הוא באמת אוהב. אז מישהו פעם אמר לי בצחוק של העקדה, מה אכפת לו לשלוח את ישמעאל. אבל כמובן שזה לא נכון. אלא באמת מדובר פה על ביטוי אמיתי. את יחידך אשר אהבת את יצחק. הוא אומר גם על ישמעאל יחידי אהובי. אז אברהם לא רוצה לשלח אותו. ואז נאלץ אברהם לשלח את ישמעאל. וכאשר משלח אברהם את ישמעאל ומצייד אותו במים, לחם, אברהם אבינו מכניס אורחים אז הוא לא ייתן להם צידה לדרך. אבל ישמעאל קצת מרגיש לו טוב. הם הולכים טועים שם בתלך ותתה במדבר באר שבע. ישמעאל שותה הרבה דרך חולים לשתות הרבה, ואז הוא מתחיל לאבד את ההכרה. אמא שלו משליחה אותו תחת אחד השיחים, ותלך ותשב לה מנגד הרחק עם תחווי קשת. הערה קטנה בסוגריים, אני מדי שנה מגיע לפסוק הזה, נעצר ומרגיש איתו לא טוב. תגידו לי, איזו אמא משליחה את הבן שלה והולכת הרחק עם תחווי קשת? זאת אומרת, זה עשרות מטרים. הבן שלך הולך חס ושלום, את מרגישה שאלו רגעים אחרונים שלו, כי היא אמרה לרבי מותי ילד. והיות שאלו רגעים אחרונים שלו, מה עושה אמא כשרואה את הבן שלה במצב כזה? תחזיקי לו את היד, נגבי לו את הזיעה, תשאירי לו משהו. מה זה אמא עוזבת את הבן? היא הולכת משאירה אותו שם. לא יכולה לראות, אבל זה בן שלה, הוא צריך אותך. שניות אחרונות, איפה החמלה של אמא? לא מעלה על דעתי אמא יהודיה שיכולה הייתה לעשות את זה. אולי אם אגר הייתה עושה את זה, אישה גדולה הייתה אגר, אבל עדיין פשטם של כתובים. אם היא הייתה עושה, אולי משהו בחמלה היה מחלחל בגנים לדור הבא. חסר לי החמלה האמהית שהייתה צריכה להיות מהגר כלפי ישמעאל. אני לא רואה אותה. היא הולכת רחוק, אין לה מה לעשות. מה אם אין לה? צל לילד היא כבר נתנה לו תחת אחד השיחים. אין לה שום דבר לעזור לו. לשבת לידו היא לא יושבת. מה היא עושה? בתיסה הכולה, בתבק, מתפללת. עכשיו בואו לרגע נזכור את מה שאמר לנו רש"י בהתחלה. המתפלל על חברו הוא נענה תחילה. כלומר, היא מתפללת על ישמעאל, צריכה הייתה הגר להיענות בתפילתה על ישמעאל. מה אומרת התורה? וישמע אלוקים אל כל הנער. ואם זה לא מספיק, ויקרא מלאך השם אל הגר מן השמיים ויאמר למלאך הגר, אל תראי, כי שמע אלוקים אל כל הנער. עוד פעם חוזר הפסוק ומדגיש את זה. אומר רש"י במקום, למה הנער? כי ברגע שישמעאל התפלל, הקדוש ברוך הוא אוהב תפילה שאדם מתפלל על עצמו. תפילת החולה על עצמו הטובה ביותר, והיא הקרובה להתקבל. יש ברש"י ישן או בסוגריים, מזכיר גם את חזקיהו המלך, חולה. עם ישראל כולו מתפלל, חזקיהו המלך, אחד המלכים הגדולים של עם ישראל. כולם מתפללים עליו. אבל הקדוש ברוך הוא שמע למי? לתפילה של חזקיהו על עצמו, לא לתפילה של האחרים עליו. אומר רש"י, רצויה תפילת החולל על עצמו, החולה על עצמו, והיא הקרובה להתקבל. טוב, עכשיו אני שואל אתכם, בואו נעשה רגע סדר. רש"י בהתחלה אמר, הכי טוב מה להתפלל? על השני. בהמשך רש"י אומר להתפלל על עצמי. על מי להתפלל? עכשיו טוב, אני לא יודע. כרגע אני עומד, רוצה להתפלל. ואני רוצה לבקש מבורא עולם שיענה לבקשותיי. לפי רש"י בהתחלה, להתפלל על אחרים. לפי רש"י בהמשך, להתפלל דווקא על עצמי. אז אם כך, שניהם יכולים להיות נכונים, אבל הוא אומר רק דבר אחד. התשובה, שלוש המילים שהן כותרת הספדו של הרב רב חיים שמואלביץ על הרב הלל מדליה. שניהם זכר צדיקים לברכה לחיי העולם הבא. הכותרת היא רחמנה ליבה באי. הקדוש ברוך הוא מבקש תפילה מהלב. זה מה שהוא רוצה. עכשיו, איך התפילה תהיה מהלב? כל אחד, בוא נראה מה מעורר אותו לתפילה מהלב. יש אחד שמעורר אותו לתפילה מהלב, המצב שלו. ישמעאל עורר אותו המצב שלו לתפילה מהלב. אברהם התפלל מהלב, אבל אברהם זה אחד שאכפת לו על אחרים, אז התפילה שלו על אחרים היא עוד יותר מהלב. אברהם זה אחד שמתפלל על סדום, עיר שמתנהגת ההפך ממנו. אברהם זה אחד שאכפת לו כבוד שמיים. ואם אמר הקדוש ברוך הוא לאבי מלך, השב יש את האיש כי נביא הוא ויתפלל בעלך וחיה, אומר אברהם, הרי אם אני מתפלל ולא נענה, מה תהיה התוצאה? חילול השם! יגיד אבי מלך, אלוקים הבטיח ולא קיים. הוא הבטיח שכשאברהם יתפלל, אז האישה שלי תחיה. אברהם מפחד מחילול שם שמיים, זה מה שמטריד אותו, כבוד שמיים. אז אברהם מתפלל על כבוד שמיים מכל הלב. הוא אומר, ריבונו של עולם, בבקשה, תעזור להם כבר. זה מתפלל על חברו, כי אצל אברהם, הטריגר לדחוף אותו להתפלל מכל הלב, זה אתה אומר לו, יש פה חילול שם שמיים. פה זה יהיה בשבילו תפילה הכי קשה. בעיקר שזה על אחרים, משהו. לעומת זאת, הגר, אני יודע שהיא לא התפללה מכל הלב. ואיפה אני יודע את זה? כי היא הלכה הרחק עם תחווי קשת. כי היא אמרה על ערה במות הילד. כלומר, היא לא האמינה שהתפילה תעזור. מי שמאמין בכוחה של תפילה, ויודע שאני מתפלל, וממילא יבשה, מה אני צריך ללכת רחוק? הרי עוד רגע הוא פוקח עיניים. למה את מתרחקת? את לא מאמינה שזה יהיה בסדר? אם את לא מאמינה בכוחה של התפילה, את לא מסוגלת להתפלל מהלב. אז התפילה של הגר לא הייתה מהלב. ישמעאל על עצמו, בוודאי שמתפלל מהלב, אדם רוצה לחיות. רחמנה לי בבית. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו תפילה מהלב. וכל אחד יבדוק עצמו מה מאיר אותו לתפילה יותר חזק. כי לתפילה יש כוח לשנות מציאות. תפילה יכולה לשנות את המציאות הגדולה הזאת שיכול אדם כישמעאל, שכבר אמא שלו בטוחה שהוא מת, אבל הנה הוא חי. שיכול אדם כאבי מלך, שעצור עצר השם בעד כל רחם, הנה הכל התפילה משנה. בנושא הזה של תפילה וכוחה, היות שמלכתחילה התחלנו באיחור, ואני לא רוצה להמשיך לגרור את האיחור הלאה לשיעורים הבאים, אז לא אעריך, אבקש להביא בפניכם בכל זאת כמה דוגמאות לכוחה של תפילה. חידוש גדול שמצאתי השנה בפרשת אמור, דעת זקנים מבעלי התוספות, חידוש שהפתיע אותי מאוד. אבל דעת זקנים מבעלי התוספות, כלומר אומרים את זה ראשונים. אנחנו יודעים את ההלכה שכהן גדול אסור לו לשאת אישה שהייתה אלמנה או גרושה, כהן גדול והוא אישה בבתוליה ייקח. כך אומרת התורה. לעומת זאת, כהן הדיוט, גרושה אסורה עליו, אבל אלמנה מותרת לו. שואלים בעלי התוספות, מה ההבדל? במה נשתנה כהן גדול? למה אני לא יכול להרשות לו להיות נשוי לאלמנה ככהן רגיל, כהן הדיוט? עונים בעלי התוספות תשובה, ואני אומר לכם בכנות, כשראיתי אותה, זה הדהים אותי. ליל שבת, פרשת אמור, ישבתי וראיתי את התשובה הזאת. הם אומרים שכהן גדול יש לו יכולת להתפלל בצורה נדירה עוד יותר מאחרים בבית קודש הקודשים. ועלול להיות מצב שהוא ייתן עינו באישה מסוימת, כהן גדול, אבל חלילה הוא לא יעבור איסור. אז הוא ילך ויתפלל שבעלה ימות כדי שהיא תהיה מותרת לו. באה התורה ואמרה, אסורה עליך בכל מקרה, אין לך מה להתפלל על זה. כלומר, לפי השיטה הזאת שבעלי התוספות, כל הסיבה שנאסר כהן גדול באישה אלמנה, כי יש לו יכולת תפילה שכשהוא מתפלל התפילה נשמעת. אנחנו יודעים את יכולתו של הכהן הגדול להתפלל מסוגיה שקראנו באחת הפרשיות האחרונות. קראנו פרשת שופטים, המקור הוא לפני כן עוד פרשת מסעי, רוצח שהרג נפש ושוגג, גולה לעיר מקלט. עד מתי הוא שם? וישב בה עד מות הכהן הגדול. שואלת הגמרא, מה הקשר בין הרוצח לבין הכהן הגדול? שהיה לו לכהן הגדול להתפלל שלא יארא כן בימיו. צריך היה הכהן הגדול להתפלל שלא יקרה דבר כזה. שלא תהיה מציאות כזאת שאנשים יהרגו בשוגג אפילו בימיו. היה לו להתפלל. אם הוא היה מתפלל חזק זה לא היה קורה. והיות שזה לא היה קורה, אז הרוצח לא היה צריך להיות בעיר מקלט. ולכן בשל הנקודה הזאת, אומרת התורה שכהן גדול צריך היה להתפלל ולא להתפלל, הרוצח יושב בעיר מקלט עד מות הכהן הגדול. אגב, בהערה קטנה, הספורנו במקום אומר שזה בעצם יהיה עונש לא שוויוני. אחד הרג בשוגג, הגיע לעיר מקלט, כעבור יומיים מת הכהן הגדול. כמה זמן הוא היה שם? יומיים. יומיים בגלות בלבד. יכול להיות מצב של אדם ש... הרג בשוגג, והוא מגיע לעיר מקלט, בדיוק ביום שיוחנן כהן גדול נכנס לכהונה. כמה שנים שימש יוחנן כהן גדול? 80 שנה. נו, זה פר? זה יומיים וזה 80 שנה. זה לא פר? אומר הספורנו, כי גם ההריגה בשוגג היא לא שוויונית. החטא הוא לא דומה מאחד השני. יש אחד שהוא הרג בתאונת דרכים בשוגג, הוא הרג נפש. אבל מה הוא יכול לעשות? הבחור רץ לתוך הכביש, רץ ככה והסתכל בכלל לקו לצד השני, היה עסוק בשיחת טלפון, ולא ראה מישהו נוסע כאן על 50 בזהירות. ואותו אחד רץ ופגע במכונית באורפו ונהרג. אז אותו אדם הוא שוגג, הוא הרג נפש בשוגג. אבל זה שוגג קרוב לאונס, מה יכולתי לעשות? לעומת זאת, יכול להיות אדם שיש לו את הטסט השנתי, ואין ברירה צריך לעבור אותו, הוא מגיע, דוחף 200 שקלים למי שדוחף, והטסט עובר בלי לבדוק בלמים, בלי לראות מה המצב, והאדם הזה נסע ופגע במישהו כי הוא לא הצליח לבלום, כי הבלמים שלו לא טופלו בזמן. הוא רוצח, כמעט קרוב למזיד. כך שיש רוצח ושוגג שעושה פעולה שקרובה לאונס, יש רוצח ושוגג שעושה פעולה שקרובה למזיד. רק הקדוש ברוך הוא יודע כמה זמן כל אחד מהם צריך לשבת. אומר הספורנו, לכן ישב באדמות הכהן הגדול, כל אחד לפי רמת השגגה שלו יושב בעיר מקלט. כך הערה של הספורנו. על כל פנים אבל, למדנו שיושב הרוצח בעיר מקלט עד אותו רגע מיוחד שהכהן הגדול מת ואז הוא חוזר הביתה. אומרת לנו הגמרא, הגמרא מפורסמת, אמותיהם של כהנים גדולים היו מביאות מזון ומשקה לרוצחים כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו. אני מבקש לשאול שאלה אחת קטנה ופשוטה. להיות בעיר מקלט זו גלות. זה לא נחמד. אדם נאלץ לעזוב את ביתו, משפחתו, עירו, הרגליו. הוא הולך לשם, יכול להיות שבכלל הוא שוכר דירה אצל לוי מסוים, לא יכול לצאת מהעיר, הנה שימי בן גרה, אומר לו שלמה לא לצאת והוא כבר יוצא, לא מסוגל להישאר בעיר. אדם נאלץ ללכת לעיר מקלט, זו גלות, זה עונש. זה לא טוב לו. וכשאדם גולה לעיר מקלט, הוא רוצה לחזור הביתה. אמותיהם של כהנים גדולים, תנסו לחשוב לרגע. הרי כמה כהנים גדולים יש כשהאיש הזה נמצא בעיר מקלט? אחד. כי ברגע שהוא מת, אז כבר גמרנו, הוא לא נמצא. כמה רוצחים יכולים להיות? 30, 50. האמא של הכהן הגדול, זה לא אמותיהם של כהנים גדולים לשון רבים, יש לו רק אמא אחת. האמא של הכהן הגדול, כמה יכולה לדאוג? 30 רוצחים, כל אחד מהם מקבל ביום שישי שקית עם רוגלח וקצת הרינג ומשהו שתייה. בסדר. זו סיבה שבגלל זה הוא ירצה להישאר בעיר מקלט? אמותיהם של כהנים גדולים מספקות מים ומזון לאלו שבעיר כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו. מה? זה מה שישכנע אותו? הצ'ופרים הקטנים האלה שהוא קיבל? אז היא תופה ביום שישי, יום חמישי, בלילה, 50 עוגות. גם זה צריכים לחשוב, תראו לרגע לשנע את זה. כלומר, היא צריכה שבוע אחד, היא צריכה ללכת לשכם, לצפון, לדור, זה להסתובב, זה הרי מקלט. 48 ערים של הלווים, כולן היו הרי מקלט. אתם יודעות איזה לוגיסטיקה מדובר פה? והכל כדי ש... בואו נגיד שהיא הצליחה להביא לכל הרוצחים, בכל הרי המקלט, היא הביאה להם עוגה, רוגלח עם קרטיב. זה ישכנע אותו, גמרנו. עכשיו הוא יתפלל, לא יתפלל לחזור הביתה, אלא טוב לי פה. בגלל הרוגלח עלינו, חי את הרוגלח שלה, חי את השתייה, בבית אני אדאג לעצמי יותר טוב. לא הרבה יותר פשוט. כדי להבין את הנקודה הזו, אני מבקש לחזור ולהזכיר שוב את המושג כוחה של תפילה. למדנו רק עכשיו בדף היומי, למדנו על עיר מסוימת שמספרים לרבי חנינה בן דוסה שיש ארון, נמצא שם, והערות הזה פוגע באנשים, אנשים נהרגים. הולך רבי חנינה, רואה שם את הבור שעליו נמצא, שבו נמצא הערות, מניח את הרגל על הבור, סותם את הבור עם כף רגלו, ואז יוצא הערות, שולח את הארס שלו, ורבי חנינה, במקום שייפגע, גורם למותו של הערות, הערות מת במקום. מסכמת שם הגמרא ואומרת, באו אנשים אמרו, אוי לו לאדם שפגע בערות, אבל אוי לו לערות שפגש את רבי חנינה. זה סיכון הרבה יותר גדול, זה משהו ודאי. שואל המערשה במקום, רבי חנינה, איך מותר לך להסתכן? מותר לך לסכן את חייך ולעמוד שם עם רגל חשופה לערס של הערות שעלול להרוג אותך? אומר המערשה, והוא מצטט משפט מהירושלמי, עמד רבי חנינה והתפלל. בירושלמי כתובה עוד מילה אחת, התפלל. וממילא, כשמתפללים זה ודאי. כשמתפללים, אין ספק. אז הערוד נפגע. אבל צריך שזאת תהיה תפילה ברמתו של רבי חנינה. כלומר, צריך לנסות להגיע לתפילה הזאת. אבל רבי חנינה, כשמתפלל, תפילתו יכולה להועיל. ורבי חנינה, כשהתפלל, זה לא סיכון בכלל. אומר המערשה, אין פה בכלל סיכון. אין פה בכלל מעשה של אולי איזושהי אדם לא סומכים על הנס. לא, 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 אומר המערשה. זה ודאי. הוא מזכיר לנו גם גמרא במסכת תענית, שמדברת על, במסכת קידוש, עם כפתת. הגמרא מדברת שם על רב אחא, שהגיע אל העיר של אביי, והיה שם מזיק. ואביי משאיר שם את רב אחא ואומר לאף אחד לא, שכולם לא יזמינו אותו, אף אחד שלא יזמין אותו. ואז ברגע שהוא נשאר שם, ובא המזיק, רבי חנינה מתפלל, ורב אחא מתפלל, קורא שבע קריאות, ופוגע במזיק הזה, ואז הוא אומר לו, מה סיכנת אותי? הוא אומר, זה לא סכנה, כשאתה מתפלל זה לא סכנה, אני רגוע לגמרי. כוחה של תפילה. יש יכולת לתפילה, והמרשה במקום שם גם מדגיש את אותו הדבר. לתפילה יש יכולת, אפשר להיות רגועים. כמובן, אנחנו רואים פה תפילה של רב אחא, רואים תפילה של רבי חנינה. עכשיו אנחנו נחפש אבל תפילה נוספת. מדי יום, אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום פרק תהילה לדוד, הרוממך אלוקי המלך. בפרק הזה 21 פסוקים, 21 מתוך 22 האותיות שבאלף בית. האות נון לא מוזכרת, וזה נושא בפני עצמו. כל הפסוקים שם, למעט אחד, יש בהם את האות וו באמצע הפסוק. למשל, תהילה לדוד ארוממך אלוקי המלך, ואברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, ואל אל השם, ואגדה שמך לעולם ועד. אני שוב מדבר שם על וו מחברת. למשל, פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. מלכותך, מלכות כל עולמים. ולא רק כל עולמים לדורי דור, לכל העולמים, אלא ממשלתך לכל דור בדור. וו מחברת. כל הפרק הזה, אומר הגר"א, יש בו את האות וו חוץ מפסוק אחד. האות קוף. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. כאן זה לא ולכל ולכל אשר יקראו באמת. כאן רק לאל אשר יקראו באמת. אם התפילה היא באמת, קרוב השם לכל קוראיו. הוא קרוב לאלה שקוראים לו באמת, בלי וו החיבור. כי זה לא שני חלקים, זה דבר אחד. אומר הגר"א, קרוב השם לכל קוראיו, בתנאי שזו קריאה, אבל באמת. בתנאי שזו קריאה... תראה את הזמן? סליחה? עד הסימון. טוב. ב-11 שליש עוד המודיעין, עד ה-11.
יש בשנה רבה.
מצוין. בשמחה רבה. מה כתוב לנו כאן? קרוב השם לכל קוראיו, שוב, רק בתנאי שקוראים באמת, זאת אומרת תפילה מהלב. יש, הזכרתי מקודם את הספורנו. יש ספורנו מעניין מאוד בתחילת פרשת וירא. הספורנו מדבר על שרה שצוחקת כשהיא שומעת את המילים של המלאכים, כעת חיה ולשרה בן. ותצחק שרה בקרבה לאמור. שואל הספורנו, מה, אותה זה מצחיק, אני לא מבין למה. אני ביותר לא מבין למה כשאני רואה שאברהם לא צוחק. אז אם אברהם מאמין, מקבל ושמח, למה את לא מאמינה, מקבלת ושמחה? מה יש? אומר הספורנו, היא חשבה שהאיש, ששלושת האנשים הללו, והאיש שמדבר, יהודים צדיקים שאומרים ברכה. ולא חלילה לזלזל בברכת צדיקים, אבל ברכה בסדר. ולמה כל כך בסדר? כי אומרת שרה, אני במצבי, אישה בת 90, כדי שאני אזכה לבן, זה יכול לקרות באחת משתי אפשרויות. או תחיית המתים, או תפילה. תחיית המתים אני לא רואה, ותפילה לא שמעתי, אלא רק סתם איחולים, אז זה מצחיק אותי. זאת אומרת, לומד הספורנו, שכוח של תפילה, מקביל לתחיית המתים. וכל הנקודה הייתה ששרה צחקה כי היא לא שמעה שזו תפילה, זה היה נדמה לה כאיחול. היא לא העלתה בדעתה שלו מלאכים, רואה אותם יושבים ואוכלים. כוח של תפילה כתחיית המתים משנה מציאות. ישעיהו הנביא, הזכרנו מקודם את חזקיהו המלך, מגיע ישעיהו הנביא לחזקיהו ואומר, המלך ואומר לו, צב לביתך כי מחר תמות. אני יכול להודיע לך בדיוק באיזו רגע תהיה הלוויה, באיזו שעה, אתה כבר יכול להכין הכל. נוסח של מודעות אתה יכול לכתוב, כולל שעת לוויה. כי אני אומר לך, צב לביתך כי מחר תמות. נביא אומר, הרי אנחנו כל פעם בברכות הפטרה חוזרים, בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. זאת אומרת שהנביאים מדברים באמת, בוודאי. אז אם הנביאים מדברים באמת, כיצד זה קרה שאכן הוא נשאר בכל זאת חזקיהו בחיים עוד 15 שנים? סיבה פשוטה. ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל. תפילה יכולה לשנות גם מציאות שנקבעה על ידי נבואתו של נביא. יש בתפילה כוח. אבל כל הכוח של תפילה הזכרנו קודם, הוא בתנאי שזה כל אשר יקראו הוא באמת. איך אני יכול לגרום לכך שתפילה לא תהיה באמת, כשאני מכניס אליה רצונות אחרים, כשאני מכניס אליה שיקולים נוספים? התפילה כבר אינה תפילה מושלמת. מה עשו האימהות של הכהנים הגדולים? כשהן באו אל הרוצחים הללו שנמצאים בעיר מקלט ורוצים לחזור הביתה, מה הן עשו? הביאו לו צ'ופרים קטנים. זו לא סיבה שבגלל זה הוא ירצה להישאר בעיר מקלט. אבל זו כן סיבה לדבר אחד. זו סיבה לכך שכעת כשהוא נמצא שם, לא 100% רע לו, רק 99% רע לו. אז זו כבר לא תפילה באמת, זו כבר לא תפילה בלב שלם. כי זו תפילה שעדיין בראש הוא אומר לעצמו, טוב, אבל כשאני אחזור הביתה, את הרוג הלך ממנה אני כבר לא אקבל. זה כלום. אבל זה כבר סודק את היוצר סדק ביקראו הוא באמת. זו כבר אינה תפילה מושלמת. וברגע שהתפילה אינה מושלמת, כבר אין הבטחה של קרוב השם לכל קוראיו. ועל כן תיתכן המציאות הזאת שהתפילה אמנם נאמרה תפילה והיא תאמר אני רוצה לחזור הביתה, אבל התפילה הזאת היא תפילה שאינה מלאה, מכיוון שהיא תפילה שיש בה רצון נוסף, אחוז קטן. די לי בכך. האימהות של הכהנים הגדולים לאורך הדורות ידעו את הסוד הזה, שהן יכולות להפריע לתפילה שלא תהיה תפילת 100% לב, אלא תפילה של 90%, 95%. די לי בזה כדי להפריע למושג של תפילה. אנחנו עומדים בראש השנה, משמיעים 100 קולות. 100 הקולות הללו של שופר מביא התוספות מספר הערוך, שהן כנגד 100 יבבות שייבבה אמא של סיסרא, כאשר בעד החלון נשקפה ותייבב, אם סיסרא בעד האשנב, מדוע בושש רכבו לבוא, מדוע החרו פעמי מרכבותיו. המושג הזה של תפילה אומר לנו שאנחנו צריכים להתפלל כנגד היבבות שלה. כי היבבות שלה היו בכי אמיתי, בכי של אמא. ובכי של אמא על הבן שלה שמאחר זה דבר אמיתי. בכי של אמא שמבקשת בעד הבן שלה ודואגת לו, זה בכי אמיתי. אז אם היו 100 קולות של בכי על שונא ישראל, כנגדן אנחנו תוקעים ומשמיעים את 100 הקולות הללו של בכי כנגד מי שאדרבה יהיה אוהב ישראל. ואנחנו רוצים לבקש את האהבה הזאת שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו, אהבה אמיתית, אהבה של 100 קולות של רחמים, 100 קולות של תחנונים. הזכרתי בתחילת הדברים, אפשר עוד להעריך רבות במושג כוחה של תפילה ובהדגשה של תפילה מהלב, שזו בעצם בקשתנו. ואנחנו נעמוד ונבקש, כדלים וחרשים דפקנו דלתיך. אבל היות שדלתיך דפקנו רחום וחנון, נא אל תשיבנו ריקה מלפניך. אמנם אנחנו דלים וראשים, מעשים אין בנו, אנו מודעים לכך שהיה לנו הרבה מה לשפר בשנה הזאת, אבל עדיין, עם כל המציאות הזאת של דלים וראשים, עם כל המציאות הזו עדיין, יש לנו את הזכות לבוא ולומר, אבל דלתיך דפקנו, אנחנו באנו. גם עצם העובדה שבאנו להתפלל, כי אנחנו יודעים איפה הכוח ואיפה הזכות ואיפה היכולת שלנו לזכות לשפע, גם העובדה הזאת יש בה כדי לזכות את עם ישראל בבשורות טובות. המאור עיניים מצ'רנוביל היה מברך בכל שנה, לא כמו שאנחנו מסיימים את הפיוט של אחות קטנה ואומרים, תחל שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. כי הוא היה אומר שגם בשנה שעברה היו דברים טובים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. לא רק לבוא בביקורת, לא רק לבוא בתלונות. אז הוא היה מקפיד לומר, תכלה שנה וברכותיה, תכלה שנה וברכותיה עוד יותר. אבל לא לצמצם, לא להתעלם, אלא להודות על העבר, להתפלל לעתיד ולקוות לזכות שתפילותינו תישמענה ויונה אמרינו לרצון לפני אדון כל, שידע לזהות את בקשותינו ויכתבנו ויחתמנו לחיים טובים, וזה יום הדין הבא עלינו לטובה. אמן.